טוב, אז פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם פרשת כי תצא, אני רוצה לדבר על כמה נקודות בתשובה שקשורות לפרשת השבוע דרך סיפור. כן, שיעור פרשת שבוע, כן. היום זה יהיה ממש חורג מן הכלל, אבל בדרך כלל זה פרשת שבוע. טוב, אז אנחנו רוצים לספר סיפור, רק סיפורים, שדרכם נדלה שלוש נקודות בתשובה. אז קודם כל אני מתחיל ברבי מאיר בעל הנס. הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס, כל הרוצה לראות את גודלו של רבי מאיר נכנס לבית מדרש ורואה עוקר הרי ערים ותוכנם זה בזה. אז רבי מאיר הוא גדול מאוד בתורה, הוא נקרא בעל הנס על שום הנס בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח. הגמרא מספרת שאחות אשתו הייתה בתוך קובה של פרוצות. אמרה לו אשתו, אני מתביישת שאחותי נמצאת שם, תוציא אותה. אמר רבי מאיר, אם ראוי שיעשה לנס אני עושה לה, ואם לא שתיקבר שם. רבי מאיר מתחפש לפרש רומאי, בא לפתות את אותה אישה, אחות אשתו, היא לא יודעת. הוא אומר לה, אישה מי לי? עונה לו, אני לא יכולה, שאורך נשים לי. יש לי דם, אמר אני אמתין לך. אמר לו, תראה כמה נשים יש לך כאן. הבין רבי מאיר שהיא נשארה בצדקותה. אומר לשומר הפתח, תשחרר אותה. אומר לו, מה פתאום? מוציא שוחד, ואם יגמר לי? בא רבי מאיר, תופס אבנים, זורק אותם על כלבים שרואים לאכול בני אדם, בעברית נמרים, רודפים אחריו, אומר אל עד מאיר נני, שבו הכלבים לאחוריהם, אמר רבי מאיר, רפתה לשומר הפתח, רפתה אם יתפסו אותך, תגיד אל עד מאיר נני, כך היה. חזל מספרים שתפסו אותו, באו לתלות אותו, אמר אל עד מאיר נני, רפו ידיהם של תליינים, וכתוצאה מהסיפור הזה לא תלו אותו, וכתוצאה מהסיפור הזה רבי מאיר בורח מבבל לארץ ישראל. והגמרא מספרת שלרבי מאיר יש רב בשם אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה באמצע החיים דפק פרסה, לא, תקראו לזה כפר בעיקר, באמצע החיים עזב את התורה. והגמרא מספרת למה. אז יש כמה טעמים, יש טעם על פי הפשט, אני מצאתי שבע בחזל, נגיד לכם, לא נעייף אתכם, נגיד לכם שתיים. על פי הפשט, על פי הסוד, על פי הפשט ראה אבא אומר לבן שלו, לך תעשה מצוות שילוח הקן. הבן הולך בציווי אביו, שם סולם, בא לעשות מצוות שילוח הקן, נופל ומת. אמר, זה תורה וזה שכרה? שתי מצוות כתוב בהם, אריכות ימים, כבד אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען תאריך ימים על פני האדמה, זה תורה וזה שכרה, כפר. והוא לא ידע שלמען מה שרבי עקיבא היה דורש, למען יאריכו ימיך לעולם שכולו ארוך, ולמען יתאב לך לעולם שכולו טוב. לפעמים את השכר מקבלים בעולם הבא ולא בעולם הזה. זה על פי הפשט. על פי הסוד, למה כפר? ראה הגמרא, מסכת חגיגה י"ד, הגמרא אומרת ארבעה נכנסו לפרדס. פרדס זה לא לקטוף תפוזים סלש אפרסקים, פרדס זה מעשה מרכבה. רבי עקיבא בן עזאי, בן זומא, אלישע בן אבויה, רבי עקיבא נכנס שלם, יצא שלם, עליו הכתוב אומר משכני אחריך נרוצה. בן עזאי נכנס ומת, הנשמה שלו נדבקה בקדושה, עליו הכתוב אומר יקר בעיני השם המבטא לחסידיו. בן זומא נכנס והשתגע, עליו הכתוב אומר דבש מצאת יכול דייק הפנטיס בנו והקטו. אלישע בן אבויה נכנס וכפר, עליו הכתוב אומר אל תיתן את פיך לחתי את בשריך. במדרש כתוב, בגמרא שם כתוב למה כפר, ראה את המלאך מטטרון יושב וכותב דין טוב לישראל, יושב על כיסא הכבוד, אמר מה? הרי מקום שכתוב בו שרפים עומדים ומלאך יושב, בטח יש ניות שתי אלוהים, ירד לארץ וכפר. והוא לא ידע שבאותה שעה שאותו מלאך כותב דין טוב לישראל, יש לו רשות לשבת. טוב, מצב נתון, אלישע בן אבויה כופר. והגמרא אומרת שרבי מאיר בעל הנס לא מעט תורה מאלישע בן אבויה, לא רק לפני שהוא כופר, שזה פשט, אלא החידוש היותר גדול, גם אחרי שהוא כופר. ועל זה שואלת הגמרא, איך רבי מאיר עושה את זה? הרי כתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקותו. דורשת הגמרא, אם הרב שלך דומה למלאך, תלמד ממנו תורה, ואם לא, אל תלמד ממנו. אלישע בן אבויה, אחרי שכפר, ודאי לא היה דומה למלאך. נהפוך הוא, חז"ל קוראים לו אחר על שם מעשה. חז"ל אומרים שהוא הרגיש שהוא כאילו איבד את העולם הבא, אמר לפחות נהנה בעולם הזה, הלך לפרוצה, נבלה, אמרה לו, הלו אלישע בן אבויה אתה, בוא נה, יש לי תמונה של צדיקים בבית, כמו שלך. אומרת הגמרא, אותו היום שבת היה, אקר פולגה, אקר צנון מאדם, אמרה, בטח אחר הוא, מכאן הודבק לו התואר אחר. אז נחזור לשאלה, איך רבי מאיר לומד תורה עם אלישע בן אבויה? אלישע, כי שפתי כהן ישמרו דת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקותו. עונה הגמרא, לרבי מאיר היה פסוק אחר, הוא דרש פסוק אחר, הת אוזניך, הוא שמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי. אומרת התורה, את אוזניך, שמעת החכמים, הצדיקים והכופרים, אבל את ליבך, אומר הקדוש ברוך הוא, את השקפת עולמך, תשית לדעתי. יש סיפור, רבי שילה, אותו תשובה, תשובה אבל בסגנון שונה. רבי שילה פגש את אליהו הנביא, אמר לו אליהו כפרה, מפי מי השם אומר שמועה בעולם האמת? אמר לו מפי כל החכמים חוץ מרבי מאיר. אמר לו למה הקדוש ברוך הוא לא אומר שמועות מפי רבי מאיר? אמר לו כי רבי מאיר לומד מחכם שאינו אגון, מכופר. אמר לו רבי שילה אסמה, רבי מאיר מצא רימון, תוכו אכל, קליפתו זרק, הוא לומד את אורתו אבל לא לומד ממעשיו. באותה שעה, בדיוק באותה רגע, באותו רגע אומר אליהו הנביא לרבי שילה, וואו, עכשיו השם אומר שמועה מפי רבי מאיר את הפסוק, את מה שרבי מאיר דורש, קלני מראשי, קלני מזרועי. קלני זה כבד לי בסגין האור. השם אומר כבד לי בראשי, כבד לי בזרועי. יש לקדוש ברוך הוא תפילין, גמרא מסכת ברכות בדף ו', בתפילין האלה כתוב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז על מה השם אומר כבד לי בתפילין, כבד לי בראש, כבד לי בזרוע? על דמם של פושעי ישראל שנשפך כמים על אחת כמה וכמה צדיקים. טוב, עד כאן הקדמה. עכשיו ניכנס קצת יותר אל הקודש, ננסה לדלות נקודה ראשונה. הגמרא מספרת שרם, רבי מאיר, דורש ביום שבת שעת המנחה, נותן דרשה לתלמידים, והרב שלו, אלישע בן אבויה, רוכב על סוס, רוכב על יום שבת. חבר'ה, אסור, גזירה שמה יתלוש ענף, יניג את הבהמה, זה אסור. ומחנה המרצדס, מחנה את הסוס, מחוץ לבית מדרש. דמיינו הרב עובדיה יוסף, נותן דרשה, אומרים לו, הרב שלך הכנת הפסט. חבר'ה, רבי מאיר היה צריך להגיד שיקנה טרמפולינה ויקפוץ לי. במקום חילול השם, אין חולקים כבוד לרב, שימות בחוץ. אבל לרבי מאיר יש ענווה ואהבה לרבו הכופר. הוא סוגר הספר ועורך טיול עם אלישע בן אבויה, הרב הכופר שלו, כשאלישע בן אבויה רוכב על סוס, ורבי מאיר הוא הולך אחריו. בדרך, אומר אלישע בן אבויה לרבי מאיר, מאיר בני, מה היית דורש היום בבית המדרש? מה דיברת היום? רבי מאיר נותן לו ארבע פסוקים עם ארבע דרשות, ועל כל פסוק ופסוק שרבי מאיר אומר לו, אלישע בן אבויה מבטל את דעתו ואומר לו, לא ככה עקיבא רבך היה דורש. הפסוקים הם, והשם ברך את אחרית איוב מראשיתו, טוב אחרית דבר מראשיתו, גם זה לעומת זה עשה אלוהים, לא יאכן הזהב וזכוכית ותמורת הקלפז. אל תיבעלו, לא נתחיל לדון בכל הפסוקים, פסוק אחד. אני רוצה לשאול פה את החכמים המחוכמים פה, בלי עין הרע. מה זה טוב אחרי דבר מראשיתו? נסו לחשוב, טוב אחרי דבר מראשיתו. מה הכוונה?
יש תמיד משהו הרבה יותר נחמד חלי, מה שדבר לא שלם את הפשוט, אז הוא לא משאיר על פשוט.
אתה אומר יותר טוב? אז מה יותר טוב?
הסוף יותר טוב.
יפה, הסוף יותר. זכית לכוון לדעת רבי מאיר. סוף יותר טוב מההתחלה, טוב אחרי דבר מראשיתו. אומר רבי מאיר משל למה הדבר דומה. משל לאדם, עשה סחורה בצעירותו, ניסה לעשות ביזנס בצעירותו, לא נתקיימה בידו. עשה סחורה בזקנותו, וכן נתקיימה בידו. כך תלמיד חכם, למד תורה בצעירותו, לא נתקיימה בידו, למד תורה בזקנותו, ונתקיימה בידו. אבי אומר, טוב אחרי דבר, מראשיתו, סוף טוב, הכל טוב. איך אומרת הגמרא בברכות י' ב', הכל הולך אחר החיתום. בא אלישע בן אבויה ואומר לרבי מאיר, לא כך עקיבא רבך היה דורש. אתה יודע מה הכוונה טוב אחרי דבר מראשיתו? מתי טוב אחרי דבר? מתי שהוא טוב מראשיתו? ובי נתקיים המעשה, אני הראיה. חברים, כשאלישע נולד לברית המילה, אבא שלו אבויה הביא דיג'ה, אינפקטד משהו משרום, הזמין קטרינג, קרא לחכמים, קרא לאנשי העיר ולא שכח להזמין את החכמים. טוב, כולם רוקדים, פרטסי, אייל גולן, בא רבי עקיבא, בא רבי אליעזר, נותן מרפק לרבי יהושע, אומר לו, הם עוסקים בשלהם, בוא גם אנחנו נעסוק בשלנו. נכנסו לחדר פנימי שבבית, החלו ללמוד מקרא, ממקרא הגיעו לנביאים, מנביאים הגיעו לכתובים עד שיצא אש, ולכחה סביב הבית, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני. בא אבויה, אבא של אלישע, ואמר לחכמים, וואו, לשרוף את ביתי באתם? אמרו לו, לא, תרגיע כפר, אנחנו רק עוסקים טיפה בתורה. אמר, וואו, זה הכוח של התורה? קחו את אלישע, גדלו אותו לתורה. כותבים התוספות, היות ואלישע בן אבויה לא בא לשם שמיים, לא בא כי התורה היא חייך ואורך ימיך, בגלל האש התורה מולידה, אז לא הועיל לתורתו, ובאמצע ימיו הוא כפר בעיקר. זה הנקודה. טוב אחרי דבר מראשיתו, מתי הסוף טוב? כשההתחלה טובה. אבל ההתחלה של אלישע בן אבויה הייתה, בוא נגיד ככה, היות והיא לא התחילה בצורה כל כך טובה, אז באמצע הימים שלו לא הועילה התורה שלו, לא הועילה התשובה שלו, והוא יצא, כפר בעיקר. אבל, ופה אנחנו רוצים לנגוע בנקודה הראשונה, אבל בשמי אומר, בוא נראה מי הקשיב טוב, בשמי אומר אלישע בן אבויה, לא כך רבך היה דורש. מי זה? יפה, תחתן על ההקשבה. לא כך עקיבא רבך היה דורש. חבר'ה, רבי עקיבא יכול להגיד מתי הסוף טוב, כשהתחלה טובה? הרי רבי עקיבא עד גיל 40, לא רק שהוא לא ידע איך צורה של אות נראית, הוא אמר מייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. לא נשיכה עוברת, אלא נשיכת חמור ששוברת עצם. אז איך רבי עקיבא אומר טוב אחרי דבר מראשיתו? נו, מה התשובה? התשובה היא תשובה. ברגע שבן אדם חוזר בתשובה, חבר'ה, תראו איזה בשורה יפה לקבל באלול, באלול. ברגע שבן אדם חוזר בתשובה, אז הוא הופך להיות בריאה חדשה. אז בשבילו, זאת הראשית הכי גדולה בעולם. חז"ל אומרים את זה, יש מדרש שאומר, לעם נברא יעלליה, שמלמד, המדרש אומר, מלמד שהקודש בו הוא עושה בעל תשובה בריאה חדשה. זה הסיבה שחודש אלול הוא חודש שנבחר להיות חודש התשובה. כי בעצם אלול זה מזל בתולה, בא לרמז על הראשיתיות, על ההתחלה, וזה בדיוק דברי הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ז' הלכה ד', אמש היה שנוי היום אהוב. בן אדם חוזר בתשובה ומתחיל התחלה חדשה. כולנו פה, לא יודע, שיעור א', אני זוכר את עצמי בשיעור א', לא יודע, לא זוכר מה עשיתי בחופש, יהיה נפה, מיקונוס, סתם. קיצור, כולנו לא יודע באיזה בלבולים, עם איזה בלבולים הגעתם לישיבה, אבל אני רק רוצה לתת לכם את המסר הברור. המסר הברור זה שבן אדם שחוזר בתשובה, זה לא משנה כאילו עבר, בן אדם שחוזר בתשובה הוא מתחיל התחלה חדשה. כך כותב גם בעל התניא באיגרת התשובה שלו, שעיקר התשובה היא עזיבת החטא בלבד, וברגע שבן אדם עוזב את החטא לדידו, הוא בעצם פותח דף חדש עם הקדוש ברוך הוא. זאת זה, קחו את זה כהנקודה הראשונה בשיעור. תשובה זה לחזור להתחלה. דרך אגב, רבי מלובביץ' אמר, ואת זה לא אמרתי, השבת אמרתי את השיעור הזה בבית כנסת, אבל את זה לא אמרתי. רבי מלובביץ' אמר שתשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, יש בלעז, תשובה זה רפרטנס, וצדקה זה צ'רדי, ותפילה אומרים to pray, אבל בשלושתם הלשונות הם שונים בלעז, כי to pray זה לבקש, זה לא להתפלל, להתפלל זה נפתולי אלוהים, נפתלתי לזה, להתחבר. אבל ענייננו, תשובה זה לא חרתה. חרתה, פירושו של דבר שאדם חורה לו, והוא בוחר בדרך אחרת. אבל תשובה זה לשוב, לשוב למקור, ובמקור שלנו אנחנו תאורים, לתארה. אז זה הנקודה הראשונה שניקח מהשיעור. חוזרים לסיפור. יש מושג שנקרא, כדי להבין את המשך הסיפור, יש מושג שנקרא תחום שבת. תחום שבת פירושו של דבר שאסור לאדם, וזה לא קשור לטלטול, גם אם בן אדם ילך עם בגד בלבד, אסור לאדם לצאת מחוץ לעיר שלו, יפה, 2,000 אמה, חוץ לתחום שבת, 2,000 אמה, כמה זה? בערך 1,000 מטר. כמובן, יש יוצא מן הכלל, אם אדם עושה עירובי תחומין וכיוצא בזה, אבל זה המושג של תחום שבת. לא קשור לטלטול, תחום שבת. הגמרא מספרת שאלישע בן אבויה כזה גאון, הוא כזה גאון, שבטיול עצמו הוא לא רק מדבר עם רבי מאיר בעל הנס, התלמיד שלו, אלא הוא גם סופר את הצעדים בסוס שלו. ואז אלישע בן אבויה עוצר את רבי מאיר ואומר לו, מאיר בני, כבר שיערתי בעקבי סוסי שהגיע תחום שבת, עכשיו תחזור, אתם הדתיים אסור לכם. רבי מאיר שומע את המילה חזור, ואומר לו, אף אתה רבי, תחזור, גם אתה תחזור בתשובה. מה עונה לו אלישע? לא יכול. שפעם אחת הייתי רוכב על סוס ביום שבת שחל בכיפור, ושמעתי מאחורי הפרגוד בת קול מפוצצת ואומרת, שובו בנים שובבים חוץ מאחר בני שידע כוחי ומרד בי. לכולם יש מקום בתשובה חוץ מאלישע בן אבויה, ידע כוחי ומרד בי. וכאן אנחנו רוצים לגוע בנקודה השנייה. מה אתה אומר? איך יכול להיות שאין מקום לאדם בתשובה? הרי כלל מספר אחד, חז"ל אומרים שתשובה קדמה לעולם. תשובה היא חידוש הכי גדול בעולם. תשובה, אין דבר העומד בפני התשובה. יש סיפור, מנשה המלך, הבן של חזקיה המלך. חז"ל אומרים שגם הפשט גם בפשט הבן אדם היה דוקר סדרתי, וגם הרבה דם נקי שפך ונשה ברחובות ירושלים. עזבו את מדרשי חז"ל, קודם כל שקרתו אותו מהעולם הבא. במדרשי חז"ל כתוב שבעל אמו זרק זהב פרועים ואמר איננו צריכים לאורך, שם פסל בעל ארבע פנים בבית המקדש שכולם יצטרכו להשתחוות לו, קדר את הזכרות מספר תורה ושם שמות של עבודה זרה. בוא נגיד ככה, לא, אני אסור, כי היום הוא ראש מדור בגן עדן, שלא ייפול עליך פסנתר. קיצור, בוא נגיד ככה, עשה הרע בעיני השם, בסדר? בעברית. טוב, סוף גנב לתייה, ומלך אשור מבשל אותו עם שאר ירקות לקוסקוס, שם אותו בתוך סירותיה, הבן אדם, חם, זועק, מתחיל לצעוק לעבודות זרות, כמו, שתן יד, מרקוליס, תהיה גבר, תוציא אותי. תציל אותי, תציל אותי. טוב, כמובן שעיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, פה להם ולא דברו, כמו הם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. חברים, מוצק ל-70 עבודות זרות, סיים, ברוך השם, שהיו רק 70, אמר את המשפט הבא, בילדותי זכורה אני שאבא הושיב אותי על הברכיים וקרא לי את הפסוק, בצער לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושאבת עד השם אלוקיך. אמר את המשפט הבא, ריבונו של עולם, אם אתה שומע לי מוטב, ואם לא, ודע שכל הפנים שוות, אתה כמו כל העבודות זרות. חבר'ה, תשובה יפה או מגעילה? סליחה שאני שואל בישירות. גועל נפש. ובאמת, מלאכי אשר עץ עצמו את... בגלל זה מלאכי אשר עץ עצמו את חלונות הרקיע מלקבל את תשובתו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אין אני שומע לו, אני עושה את התורה שלי שקר, תורתי פלסתר. זרק אותו מתוך הדוד להיות מלך על ירושלים 25 שנה. אין דבר העומד בפני התשובה, זה חלישה בן אבויה מקבל ברקס, תמרור, עצור, פקודת חדל בצבא. איך יכול להיות שאומרים לו, לא, שוב בני, שוב בני, חוץ אח בני, אחר בני, שזה כוחי ומרד בי. איך? טוב, על זה יש תשובה. מספרים, כתוב בגמרה, יש גמרה שאומרת כל מה שיגיד לך בעל הבית, עשה חוץ מצא, בפשט. אומר לך, תאכל, תאכל, תשתה, תשתה, אומר לך, צא, תגיד לו, שתוק, צא אתה. לכאורה, איזה דרך ארץ יש פה? אז יש אגרה, אגרה אומר חידוש תהיל, אומר הגאון מווילנה, כל מה שאגיד לך בעל הבית עשה, תאכל, תאכל, תשתה, תשתה, חוץ מיצא, תהיה בעל טקט, לצאת 10 דקות לפני שיגיד לך את המילה צא. זה חידוש תהיל, הוא גם מסתדר יפה על פי הפשט. אבל בוא נשאיר את הגמרה קשה. כל מה שאגיד לך בעל הבית עשה, זה לא בעל הבית בעולם הזה, אלא זה בעל הבית של העולם הזה. כל מה שהוא יגיד לך עשה, קיים מצוות, קיים מצוות, תימנע מלעבור עבירות, תימנע מלעבור עבירות, חוץ מיצא. אם יגיד לך אין לך מקום בתשובה כאן, אינך מצווה לשמוע לו. ובעצם הסיפור פה, הנקודה השנייה שניקח מהשיעור הזה, זה שבעצם אלישע בן אבויה לגודל רישותו היה צריך איזה ניסיון גדול. התפקיד שלו היה לו לשמוע, כן, חוץ מאחר בני, אחר לא, אלישע כן, הוא היה צריך ללכת בכל הכוח עם השם. ולענייננו, בוא ניקח פה נקודה יפה בתשובה, שזה נקודת הניסיון. ניסיון זה חלק בלתי נפרד מהתשובה. הרמב״ם יגדיר אותו איזו היא רמב״ם, הלכות תשובה בפרק שני הלכה א', איזו היא תשובה גמורה כיצד בא לידו אותו מקום, אותה שעה, אותו חשק, לא עבר עבירה, הרי איזו תשובה גמורה. הרמב״ם יגיד לנו, תדע לך. אנחנו מגיעים עכשיו, שיעור א', איזה כיף, וואו, מדהים. מגיע לפה, אבל עובר כמה זמן ובן אדם יורדים האורות וכל ההתלהבות ובן אדם מתנסה בניסיונות כאלה ואחרים. לא צריך להיבעל מניסיונות. הרמב"ן אומר שניסיון, ניסיון זה לא רק משון לנסות, אלא זה משון להעלות על נס. זה מה שמרומם את האדם. ולכן הנקודה השנייה זה לא להיבעל מניסיונות. תדעו לכם שכל התורה כולה, כל ספר דברים, למען ענותך, לנסותך, את תשמור מצוותיו אם לא. כל התורה כולה מלאה מדברת איתנו על ניסיונות, והניסיון הוא חלק מהתשובה. באשר זה באמת המבחן האמיתי, האם האדם סתם חזר בתשובה? סתם הגיע למצב כזה? או שמה באמת הוא דבק בתשובה? שמה באמת הוא דבק בעבודת השם? וזה נקודה שנייה שחשוב להזכיר אותה. והדבר השלישי שאני חושב שהוא העיקר, יש אלישע בן אבויה, רבי מאיר מנסה לקרב את רבו דרך לשים אותו במקום של קדושה, אולי הקדושה תשפיע על אלישע בן אבויה והוא יחזור בתשובה. איפה למדנו שהמקום גורם? יש סיפור יפה, כתוב על יוסף משיח, היה איזה יהודי עבריין לא קטן בשם יוסי משיטה. כשהיונים, היוונים תימו את בית המקדש, אז עמד כרוז יווני ואמר, מי היהודי הגבר שיכנס לבית המקדש? הכלי הראשון יהיה שלו ורק הכלי השני שלנו. עמד אחד בשם יוסי משיטה, אמר, יאללה, אחוות לי. וככה אני כל פעם מפסיד בווינר, שם ריאל סוסיידד בסוף מלגה מנצחת, יאללה. נכנס מוציא את מנורת הזהב. הגויים מצקצקים בלשונם, משפשפים העיניים ואומרים לו, אין דרכו של אידיוט להשתמש בכלי זה, ייכנס כפרה. ויוסי משיטה עובר איזה תהליך, אומר את המשפט, לא יודע שיחסתי את בורי פעם אחת, לא חיסנו שנית. אומרת הגמרא, הציעו לו קרגה, קרגה זה מכס של 3 שנים, אמרו לו, קח כפר הרבה כסף ולך תוציא עוד כלי. לא יודע שיחסו בורו פעם אחת, לא חיסנו בשנית. אמרו לו, חבל, עברו לאיומים, סתם נתגן אותך, תעבור שיפוץ פנים, שיפוץ פנים, הורים שלך לא יכירו אותך, לא זה שחזת בורים בורים אחד, לא חזינו פעם שנית. אז שאלו אותו על ארון של נגרים והיו מנסחים את גופו, ולא היה צורח על האיסורים, אלא הצעקות שלו היו על הריחוק מהשם, לא די שחזת בורים פעם אחת, לא חזינו פעם שנית. שואל רב חיים זוננפלד, שואל הרבה של ירושלים רב חיים זוננפלד, מה הולך פה? בוא נה, לפני רגע הבן אדם שילם גוי, אין לו אלוהים, לא מפחד מהפסוק הזה, רק הרבי ומת. אחרי זה יוצא כמו רבי עקיבא וחבריו, פושט את צברו על גבי המזבח כמו יצחק, מה קורה פה? אומר רב חיים זוננפלד, פשוט לפני כן הוא היה מחוץ לבית המקדש, נכנס למקדש, קיבל כזה בוסט של קדושה, כשיצא יצא כמו רבי עקיבא וחבריו, ועלית אל המקום, אומרים חז"ל, מלמד שהמקום גורם, מקום משפיע אנרגיה חיובית על האדם, או לא עלינו, אנרגיה שלילית. יש חתם סופר מביא על הפסוק ששם עלו שבטים שבטי יעדות לישראל, אומר חתם סופר, אני עברית רסית, מה ששם? לשם עלו, היה צריך להיות כתוב לשם עלו שבטים שבטי יע, למה? מה זה ששם? אומר חתם סופר, לא טעות כפרה, ששם, שמה עלו, מלשון התעלו השבטים להיות שבטי יעדות לישראל. עוד ראיה שהמקום גורם. יש גמרא, גמרא יש, לא גמרא, סליחה, זה משנה באבות בפרק ב', משנה י'. כתוב, 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון מתנאל, רבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחם, לכל אחד נתן שבח. רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סיד שאינו מהבית טיפה, רבי יהושע בן חנניה שואלתו, רבי יוסי חסיד, רבי שמעון מתנאל ירחת, רבי אלעזר בן ערך, כמה אין המתגבר. תגידו לי, מה יש לרבי יהושע בן חנניה, מה יש לרבי יהושע בן זכאי להגיד, אשרי אמא שלו. אם אתה בא לייחס, תייחס את כולם. זה דוד שלו, גבר פורבר, זה סברה בעיה, צדיק, בבא סאלי, צדיק, צדיק. מה נסגר? מה פתאום? אם אתה מביע התכונות שלהם, תביע התכונות של כולם. אם אתה מייחס, תייחס את כולם. מה פתאום רבי יהושע בן חנניה, הייחוס שלו, תקשיבו טוב, הייחוס שלו הוא המעלה שלו. אומר המדרש, אמר רבי דוסא בן הרקינס, היה קורא על רבי יהושע בן חנניה את הפסוק, את מי יורד את מי יבין שמועה גמולי מחלב. זוכר הייתי, אמר רבי דוסא בן הרקינס, אני זוכר אני, איך אמו הייתה מוליכה אותו לבית המדרש בהריסה, כדי שישמע קולות של חכמים ותדבק בו קדושה יתרה. אומר אלישע בן אבויה, אומר רבי מאיר, אני אקח את הרב הכופר שלי אלישע בן אבויה, ישים אותו בבית מדרש. אפשר, המקום גורם, יחזור בתשובה. אלישע בן אבויה הולך עם רבי מאיר, הוא הולך איתו, הם מגיעים לבית מדרש. יש גמרא מסכת בבא בתרא אומרת, נבואה מיום שנחרב בית המקדש, נבואה ניתנה או לשוטים או לילדים. אלישע בן אבויה רוצה לבדוק את המדד הרוחני שלו, את האם בשמיים מאפשרים לו לחזור בתשובה או לא, לשוב או לא. אז הוא שואל ילד בבית כנסת הראשון, בבית מדרש הראשון, פסוק לפסוקה, והילד עונה לו, אין שלום אמר השם לרשעים. בבית מדרש השני, פסוק לפסוקה, ילד עונה לו, כי תחסי בפוך עינייך לשב תחסי. שלישי, כי תעדי עדי לשב תתייפי. וככה כל בית כנסת מנחס לו את הדודה. בבית כנסת ה-13 הוא שואל ילד קטן, פסוק לפסוקה, הילד אומר לו, ולרשע אמר אלוהים עליך לספר חוקי. אבל הילד היה מגמגם, אז יצא לו מכל הרשע לאלישע. אלישע אמר אלוהים עליך לספר חוקי. חז"ל אומרים, מוציא חרב קצץ אותו ל-13 חלקים, ביטר אותו ופיזר אותו ל-13 בתי כנסיות, ויש אומרים, לא זה אותו המעשה, אלא אמר לו, אם היה לי חרב, הייתי עושה, מבזבז עליך את החיים. סתם, קיצור. וגם הנקודה הזאת, וגם הסיפור הזה לא צלח. גם כאן רבי מאיר לא מצליח להשיב לבבות על בנים. אבל אנחנו נלמד מכאן נקודה יפה. שאי אפשר לעשות תשובה בלי תורה. תקשיבו טוב, תשובה בלי תורה לא מחזיקה מים. יש, סיפרתי השבוע, כמה הקשרים זה נכון, אבל הסיפור הזה הוא סיפור שצריך ללכת איתו בכיס. לא בכיס, בכיס שבלב. זה הסיפור הכי מכונן שיש, אולי גם הכי מתאים עבורכם. יש, מה זה תשובה בלי תורה? יש, רבי עקיבא. רבי עקיבא, הגמרא מספרת שפעם אחת הוא הלך בדרך, פגע במת מצווה. מת מצווה זה מת שאין לו לא קוברים, לא קרובים. לחמו, מסכן. מה עשה רבי עקיבא? נתפלתי בו. 4 מילות שבטיב לבית הקברות, הוא כבר טיב. רבי עקיבא תופס את המת הזה, סוחב אותו, לא סחיבת פצוע, כי הוא מת. הולך 4 מיל, קובר אותו, חשב רבי עקיבא, שכחתי להגיד, רבי עקיבא מה? ככה הייתה תחילת השמישי לפני חכמים? ככה התחלתי לשמש רבנים? רבי עקיבא התחיל את החיים הרוחניים שלו בגיל 40. פעם אחת הייתי מהלך בדרך, פגע במת מצווה, נתפלתי ב4 מיל, עד שבטיב לבית הקברות וכבר טיב. וכשחזרתי לבית המדרש, אומר רבי עקיבא, רבי עקיבא חשב שישמיעו לו קולות של פתיחת אוטובוס, ישו לו פששש, יגידו לו, וואו, איזה גבר פורבר, איך עשית חסד של אמת, חסד עם אמת, וואו, וואו. אומרת הגמרא, כשבאתי לפני חכמים, אמרו לו רבותיו רבי אליעזר ורבי יהושע, חייך עקיבא, חייך רבי עקיבא, שהכל פסיעה ופסיעה שפסעת, מעלה עליך כתוב, כאילו שפכת דמים, רצחת 4 מיל. למה? שההלכה היא שמת מצווה קונה את מקומו. כמובן, ההלכה הזאת בימיהם. בימינו רק דומרני קובר איפה שהוא הורג. כן? בימינו זה לא. זה קוברים בבית כברות. אבל ההלכה באותם ימים זה שמת מצווה קונה את מקומו. חזל לומדים את זה בבבא קמא, זה אחד התקנות של, שעל דעת זה, יהושע הכניס את עם ישראל לארץ. הנחיל לעם ישראל את הארץ. אבל הנקודה היא קשורה לכל המצוות כולם. רבי עקיבא לא ידע את זה, שהוא בעצם עושה עבירות. אז רבי עקיבא מסיים את הגמרא, זה תלמוד ירושלמי ממסכת נזיר. אמר רבי עקיבא, ומה בשעה שנתכוונתי לזכות נתחייבתי? בשעה שלא נתכוונתי לזכות על אחת כמה וכמה, בעברית. ומה בשעה שהתכוונתי לעשות מצוות יצא לי עבירות, אם לא הייתי מתכוון לעשות מצוות על אחת כמה וכמה? מסיים את הגמרא, ומאותה שעה לא זזתי מלשמש תלמידי חכמים. עברית, לא עזבתי את התורה, כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים, תוכחות מוסר. אין מושג כזה של תשובה בלי תורה. תשובה בלי תורה זה תשובה עקומה. לכן בברכת התשובה בתפילת 18 אנחנו נגיד השיבנו אבינו ל... לא לתשובתך, לתורתך. כי תשובה בלי תורה היא לא מחזיקה מים. סיפרתי פעם, ואולי זה גם כן קשור, אולי זה הכי קשור, סיפור יפה במשלח חפץ חיים. חבר'ה, זה תרגום שלי, אז לא לייחס את זה לחפץ חיים, כי הדוגמאות הן מעולם הפשע והרשע. היה איזה בן אדם אחד, החפץ חיים כותב את זה, אבל אני איבדתי את זה לערסית מדוברת. היה איזה בן אדם אחד רצה לקום לסליחס, סליחות. טוב, מה יעשה? מה, יקום בבוקר? רוצה להיבה. רוצה לשיר, קמתי באשמו, עורת, התוודות על חטאי. אז הוא הכין שעון מעורר ל3 לפנות בקר. השעון צלצל, אשתו פתחה, הנה, אמר לה, קומי, פתחי את השנייה. אני סליחות הולך, סליחות, אני הולך, הולך, אני סליחות. יאללה, קדימה, קדימה, 1, 2, 3. אמרה לו, מה הפשט, מה הפשט? 1 קפה, 2 סוכר, 3 דקות היית כאן. בקיצור, מדליק אורות, מאיר את כל בני הבית, הילדים מסכנים, ילקוטים ב4, אומר להם, תחכו להצעה. לבית ספר, שותה קפה כמו גבר מצוי עם רעש, קרה, איחר. עמד לו בן אדם במקום, אמר לו, זוז למה תקבל וואן, ובא לגבי, תפס אותו מהחולצה, ואמר לו, גבי יקר, אם עוד פעם, אני רואה שמישהו יושב לי במקום, הראש שלך יהיה ממש צמוד לברך שלי, סתם, קיצור. זה בתרגום שלי. חפץ חיים אומר, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה. סתם, חפץ חיים אומר, בוא תראה כמה, אז הוא, זה, רק הייתם עייפים. בוא תראה, אומר חפץ חיים, בוא תראה. אותו בן אדם, תראו מה זה. סליחות, אומר חפץ חיים, זה שלו. סליחות, זה לא דאורייתא, זה לא דרבנן, זה אפילו... אומר, זה רק מנהג ישראל קדוש, זה אפילו לא דרבנן, זה רק מנהג ישראל קדוש, שלא נוותר עליו בשביל שום עוד שבעולם, אם אפשר. אבל תראה כמה עבירות אותו בן אדם עבר, רק בשביל לקיים מנהג. וזה הנקודה של תשובה ותורה. תורה חשובה לתשובה, כי בלי תורה, בן אדם לא יודע לעשות תשובה. ואני אגיד עוד נקודה בתורה. עוד נקודה חשובה. זה שמעתי מהרב מרדכי אליהו לפני אולי 15-20 שנה. הרב מרדכי אליהו אומר שכהן גדול פורש מאשתו 7 ימים לפני, נכון, לפני עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, הוא פורש מאשתו. כמה אנחנו נמצאים, אדם נשוי, נמצאים עם אשתו, נמצאים עם נשותנו. ערב כיפר, כהן גדול כמעט מסתגף, אוכל מעט מאוד. אנחנו מרביצים בלי נהדר. אדרבה, כתוב כל האוכל בתשיעים עלה עליו, כתוב כאילו התענה בתשיעים ועשירים. מצווה, זה מצווה, תאכל, תאכל טוב. בראשונים כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה לאכול כדי שנתקיים בתענית. כהן לא אוכל. אחים שני בלילה, אחים שלי בלילה ישנים. מה זה ישנים? יש אנשים שמושכים כאילו לילה לפני כן, לא ישנים כדי לישון טוב. אחי, אנחנו מועלים משן במיטה, מסתיימת תפילת ערבית של כיפור, אתה הולך לישון, מעיף זדים באוויר כמו בסדרות המצוירות. כהן גדול מסכן מתאפץ, נותנים לו עץ בצרדה, אישי כהן גדול, קום למה תקבל פצצה. כל זה הרבה מעלה גדולה על הכהן. ועם כל זה, יום למחרת כהן גדול, כהן גדול, חזל אומרים, בזאת התורה אומרת, בזאת יבוא ארון אל הקודש. בזכות מה ארון נכנס לקודש הקודשים ומקטיר את הקטורת? לא בזכות זה שהוא פורש מאשתו 7 ימים, לא בזכות זה שהוא בקושי אוכל, לא בזכות זה שהוא בקושי ישן. בזאת, בזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. בזכות התורה, אז הכהן הגדול אשר שם משה לפני בני ישראל, הוא נכנס אליו פנימה, פנימה אל הקודש. ולכן פשוט לי, פשוט לי, וזה הנקודה השלישית שניקח מהשיעור הזה, שפשוט לי שאי אפשר לעשות תשובה בלי תורה. תשובה בלי תורה היא תשובה שלא מחליקה מים. בסדר? זה הנקודה השלישית בשיעור שלנו. ואני רוצה אולי להשלים את המהלך. זה פחות קשור, אבל זה... אי אפשר, סיפרנו על רבי מאיר ואלישע בן אבויה, אז אולי כדי להשלים את המהלך, אז נספר על הרגעים האחרונים של אלישע בן אבויה בעולם הזה. כשאלישע בן אבויה אלישע בן אבויה נמצא על ארץ דווי, בא לבקרו רבי מאיר, אומר לו, יאללה רב, אולי עכשיו תעשה תשובה. אומר לו, בחרתה גדולה אלישע בן אבויה, ואם אני עכשיו חוזר בתשובה מקבלים אותי? אמר לו, לא כך לימדת אותנו רבנו תשב אנוש עד הקעה, דכדוכה של נפש עד ולא עד בכלל? אפילו זיבול הבטרייטה שמים על האדם חול, הקברן שם חול, יש לו עוד נשמה, אפשר לחזור בתשובה? אומרת הגמרא, בכה אלישע בן אבויה ומת מתוך בכיו. טוב, מה אתם אומרים חברים? הספיק לו או לא הספיק לו? מי שאומר תשובה שגם יגיד טעם. למה אתה אומר הספיק?
כמו
שהוא עשה
ברגע האחרון,
היה לו חרטה
בלב,
היה
לו את הרגע האחרון, כמו שאמרת,
תשב בנושא דקה. כי רבי מאיר אמר לו אפשר.
שבטח אדם קלה אפילו כרפיים, כמו
שאדם אפילו בשנייה האחרונות
תשובה
וקונה
את כל
הלום. יפה. מי חושב אחרת? אז הוא לא למד, יפה. טוב. טוב, אני אגיד לכם את האמת, אולי לגודל חוכמתו ולגודל קדושה, דווקא בגלל שהוא היה כזה עצים, לא הספיק לו. לב דוד, מרן אחידה בספרו לב דוד בפרק A, אחידה כותב, לא הספיק לו התשובה. דרך אגב, רואים את זה בגמרא. למה? או שלגודל רשותו היה צריך לעשות תשובה יותר גדולה. נכון, עכשיו תקשו לי, אבל היו כאלה שקנו עולמם שהקלה, כמו למשל אלעזר בן דורדיה, אז צריך לומר שאלעזר בן דורדיה עשה התשובה יותר שורשית. או שאלישע בן אבויה לגודל, דווקא בגלל שהוא היה כזה עצום, הוא היה צריך לעשות תשובה יותר עצומה. טוב, לא נכנס לזה. מכל מקום, הגמרא אומרת שלא הספיק לו. רגע, אני אגיד, כן, לא, אז הוא לא פה, לא פה. הגמרא אומרת שגן עדן לא היה לו. הגמרא אומרת, אז מה עשו איתו? גן עדן, הגמרא אומרת, גן עדן לא היה לו. למה גן עדן לא היה לו? כי סוף סוף הוא לא עשה מעשים טובים. אבל גם גיהנום הוא לא נכנס. אומרת הגמרא, קל וחומר מסלמנדרה, מסכת חגיגה בדף כ"ז, דרך אגב גם בחולין קוף כ"ז, עם שינוי קטן, אבל במסכת חגיגה בדף כ"ז כתוב שאם אדם מדליק אש ברצף במשך 7 שנים רצופות, מדליק אש, יוצאת חיה שנקראת סלמנדרה. אדם שקוצץ אותה, חותך אותה, וסך דמה הוא חסין אש. ככה כתוב בחז"ל. נסו בבית, סתם, אל תנסו בבית. בקיצור, אז אומרת הגמרא, תלמידי חכמים, אין האש הגיהנום שולטת בהם, כל וחומר מסלמנדרה. ומה סלמנדרה סך דמה באש, אין האש שולטת בו. תלמיד חכם שכל גופו אש, נאמר, הלא כותברי כאש, נאום השם הוא כפטיש ופצץ על כל שכן. אז לא גן עדן, לא גיהנום. חבר'ה, לא מציאה גדולה. לא גן עדן, לא גיהנום, הוא היה בכף הקלע. בא רבי מאיר ואומר, רבי מאיר אומר על עצמו, שכשהוא ימות, כשרבי מאיר ימות, הוא ייקח את הרב שלו, אלישע בן אבויה, וישים אותו בגיהנום. כי ייקח אותו מכף הקלע, ישים אותו בג'הנם, וסימן לדבר שיעלה השן מקברו. גיהנום בסוף, מי שקורא את הספרים של הרב ראובן פיירמן, זה קורס הכנה לגן עדן. ניקח אותו, גיהנום. יעבור טיפול, זיכוך, ויכנס אחר כך לגן עדן. איך יש גמרא, מסכת שבת בדף למד ג' עמוד ב', משפט רשעים בגיהנום י' ב' חודש. למרות שיש כאלה שחולקים, שאומרים שזה רק שם המדור, אבל אפשר להיות שם המון שנים. למה זה סתם דרך הטעיה להגיד לרשעים, בואו חבר'ה, רק י' ב' חודש, סוף אתה נשאר שם המון. סתם, לא שני. קיצור, יש דעות גם הפוכות, שאומרות שזה רק 49. נפטר רבי מאיר, הכניס את רבו לג'הנם, סימן לדבר עלה שן מקברו של אלישע בן אבויה. יעברו דורדוריים, כמה דורות, בא רבי יוחנן. רבי יוחנן, להזכיר לכם, רבי יוחנן זה האמורה, זה מראשוני האמוראים בארץ ישראל. רם, רבי מאיר, זה דור שלישי של תנאים. תעשו את החשבון, כמה דורות אחרי? 2-3. ואומר רבי יוחנן, גיבור גדול, על רבי מאיר, גיבור גדול לשרוף את רבו? אחד היה בינינו ואחר שמו. אמר רבי יוחנן שכשהוא ימות, הוא ייקח את אלישע בן אבויה מג'הנם, ראיה שהוא לא היה שם רק שנה, ייקח אותו וישים אותו בגן עדן, וסימן לדבר שיפסק השן מקברו. נפטר רבי יוחנן, נפסק השן מקברו של אלישע בן אבויה, לרמוז על זה שהוא באמת הוציא אותו מגיהנם. בכה סבדן על רבי יוחנן ואמר, רבנו, אפילו שומר פתח גיהנום לא יכל עליך. זה אולי הראיה שרבי נחמן אמר, מן הפאות המשכר, כאילו מי שזה, מי שבא לאומן, לא משנה. קיצור, אבל הנקודה באמת של שלמדנו בשיעור הזה, אני מסיים, אל תיבהלו, יש לי חיים, עכשיו אני צריך לזוז עוד מעט. אבל הנקודה שאנחנו רוצים להגיד, 3 נקודות יפות בתשובה. הנקודה הראשונה בתשובה זה שבאמת תשובה זה התחלה חדשה. תשובה זה לחזור לשוב. אדם לא אומר שבתי למאדים. שבים לבית, שבים למקור, שבים לשורש שלנו, והשורש שלנו הוא טוב. זה הנקודה הראשונה. וזו בשורה מאוד מרעננת לפתוח בה את אלול. מה שהיה היה, והעיקר הוא מה שיהיה. כותב את זה בכתבים שלו הרבה נתיבות שלום, האדמו"ר מסלוני. זה נקודה אחת. והנקודה השנייה שרצינו, לא נבלה מניסיונות. חבר'ה, לא צריך להיבלה מניסיונות. ניסיון, עד רבה. האתגרים הם בעצם מה שמצמיח אותנו, מה שעושה אותנו אנשים גדולים. יש בכתבי הרב אייל ורד, הוא כותב שאת המילה ציר, למילה ציר, יש כמה משמעויות. הוא אמר 3, יש יותר, אבל נגיד רק 3. ציר זה שליח, ציר ישראל בוושינגטון, ציר ישראל בגואטמלה. ציר זה שליח, ציר זה גם דרך, נכון? לעלות לסיר. ויש ציר שזה כאבים, חבלי לידה, צירי לידה. אז לפעמים השם מציר ציר, שולח ציר כדי שנעלה לציר. אז לא צריך להיבהל מניסיונות. ניסיונות זה מה שמרומם אותנו. והנקודה השלישית והחשובה ביותר זה שבאתם לישיבה, תדעו לכם, אי אפשר לעשות תשובה בלי תורה. אי אפשר לעשות תשובה בלי תורה. שיבנו אבינו לתורתך. ולכן זכיתם ללכת יד ביד. אני חושב שזכיתם בישיבה פה ללכת יד ביד עם התשובה ועם התורה, וממילא הדרך שלכם היא בטוחה. אז יהי רצון בעזרת השם שנזכה לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. אמן ואמן.
אמן.